עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM. שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, ואיתי כאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 11 ל-12. עורך את התוכנית ומפיק אותה זה אייל פרנק, מי שאחראי על הדיגיטל הוא היא, מיכל קדוש, מי שמעביר אותי בפייסבוק לייב, אתם יכולים לא רק לשמוע אלא גם לראות אותי, הוא רון שהין, ואחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שאתם מוזמנות ומוזמנים להתקשר אליו הוא 1-900-722-103. אנחנו גם אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט למספר 054-70-103-70. אייל יראה את זה ויחזור אליכם. אז וואטסאפ זה 054-70-103-70 והטלפון הוא 1-900-722-103. זהו, אני כאן אחרי מלחמה, אחרי קורונה, אחרי תקופה. אני חושבת שאת כל המילים כבר אמרו, כל המילים כבר נאמרו. הנה, היי אסתר, היי ליהודה, אתה עוקב אחריי תמיד, אני יודעת, שלום לכולם. בואו כבר נתחיל לעבוד, אני אראה, את כל מה שיש לי להגיד, אני אגיד תוך כדי עצות והכוונות להורים, ונתחיל כבר בשיחה הראשונה. הרי הכי טוב לומדים תמיד מתוך דברים שקורים, אז בואו. שלום.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי. מדברת אפרת, רציתי קודם כל להגיד לך תודה רבה על העצות הנהדרות, אנחנו מקשיבים לך מדי שבוע, וגם בכל מיני מקרים נעזרנו, ובהצלחה, תודה.
יופי, תודה, כיף. תודה.
אני כתבתי לכם בנושא של המצאות, יש לי ילדה בת 4.5, קוראים לה אגם, ויש לי עוד תינוקת בת 5 חודשים, ומזה כמה זמן אגם מספרת סיפורים שלא קרו ללא הפסקה, נניח היום בבוקר לקחתי אותה לגן, בדרך היא סיפרה לי על מסיבת פיג'מות של ממתקים בגן השעשועים באמצע הלילה, שאבא שלה לקח אותה כשאני ישנתי. זה קורה לא רק בשאלות שאני שואלת והיא ממציאה, זה קורה באופן די תמידי. או שנגיד היא חוזרת מהגן ואני שואלת אותה מה היום לארוחת צהריים, היה היום כל מיני דברים שלא היו, או שהיא אומרת עשינו היום מסיבת שלוקים בבריכה, או כל מיני דברים
כן, זה נחמד שאני אני נורא אוהבת אפרת שאמרת המצאות ולא אמרת שקרים ושקרנות, זה נורא, זה ממש נחמד וזה גם יפה מצידך שאמרת המצאות. עכשיו אני סקרנית איך את מגיבה כשהיא אומרת הייתה שלוקים ואכלנו ליד הבריכה, מה את עושה?
אז זהו, מכיוון שהקשבתי לך בנושא הזה, אז הבנתי שלשקר זה שלב התפתחותי, אז מאוד שמחתי שהיא התחילה לעשות את זה, אבל השמחה נהפכה לאי-וודאות, שזה כל כך, בתדירות כל כך גבוהה, וזה לא לך כל הנושאים, זאת אומרת, אפשר להבין ולחלט שהוא מידע אמיתי, וגם מה שהיא אומרת, אני כאילו תמיד חוששת שהוא לא נכון, אז זה כבר נהיה איפשהו, אני לא יודעת איך לנהוג. אז מה שאני עושה, נגיד היום היא סיפרה לי, אז חייכתי ואמרתי לה, באמת? וואי, איזה יופי, כאילו. אני אף פעם לא אומרת לה, לא נכון, זה לא היה, וגם אני משתדלת לא לשאול אותה,
נכון, אבל בין,
שלא תרפילו אותה, נגיד, נכון. אם היה משהו בגן, אז אני אומרת לה, איך היה הצ'יט, נגיד.
כן, אבל אפרת, בין להגיד, מה באמת איזה יופי, לבין להגיד, מה שאמרת לא נכון, יש באמצע הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות עוד. יש לנו נטייה תמיד ללכת לקיצוניות. זה נכון, זה לא נכון, זה שקר, זו אמת. עובדה שאנחנו גם מקלים על עצמנו ואומרים שקר לבן, ואנחנו אומרים טקט, ואנחנו קוראים לזה, נכון? בלוף, או חצי דמיון, זאת אומרת, אנחנו גם מוצאים את הדרכים לסדר את זה גם בינינו לבין עצמנו, שזה לא לגמרי שחור או לבן. כי לדעתי החיים הם בכלל בתוך האפור ולא בתוך השחור ולבן. עכשיו תראי, למשל, אז א' זה כן בכל אופן שלב התפתחותי. אני סקרנית דרך אגב, האם היא גם ממציאה דברים שלדעתך קשורים ורלוונטיים לחודשים האחרונים? לקורונה או למלחמה?
למצב הביטחוני?
כן.
דווקא בזה האמת, זה הדבר היחידי שהיא כן אמרה את האמת, כי נניח בגן, רצו לעשות איתם תרגול תוך כמה זמן מגיעים למרחב המוגן, והיא אמרה שהמרחב המוגן הוא בשירותים. עכשיו, אני יודעת שזה לא יכול להיות בשירותים, כי יש שם קרמיקה. אז אמרתי, אוקיי, הבנתי, ועכשיו מסתבר שהיא באמת פתקה, כי שאלתי את הגננת, ואין להם ממד, אז זה המרחב המוגן שלהם, השירותים. אז זה הדבר היחידי שהיא כן אמרה את האמת השבוע. ובנושא הזה, באמת, אנחנו בעת לא חשפנו אותה לכל המצב הביטחוני, ובגן כן. ואז היא חזרה מאוד מבולבלת ומפוחדת, והיא הלכה בלילה, היא אף פעם לא ישנה אצלנו, והיא פתאום באה בלילה ונעמדה ליד המיטה, אפילו פחדה להעיר אותנו, אז פשוט נעמדה ליד המיטה בכזה פחד.
תגידי, אני סקרנית, כשהיא נעמדת ליד המיטה, רק עמדה, לא עשתה כלום ולא דיברה, זה העיר אותך?
זה עיר את בעלי, כי הביטה בו הרבה זמן
כנראה. גם אני הייתי מתעוררת גם. הילדים שלי בכל מיני גילאים, חלומות גרועים, רעשים, פחדים, כאבים, כאבי בטן, כאבי ראש. לפעמים היו באים ורק עומדים ליד המיטה שלי, לא מדברים אליי, לא. אני הייתי מתעוררת מעצם הנוכחות שלהם. כן,
נכון.
כן, בטח. אוקיי.
דווקא במקרה הזה, כן, בסוף נכנסה למיטה, כי הייתה צריכה חיבוק והרגע, אחרי זה היא לא חזרה על זה.
מותק, יופי. אז תראי, אני חושבת שכן את צריכה ללכת על איזשהו סוג של אמצע, ויותר מסוג של אמצע גם על וריאנטים. זאת אומרת, כל מיני, למשל, את שואלת אותה משהו, כמו, למשל, תארי לעצמך, שכשהיא אמרה, המרחב המוגן שלנו זה השירותים. עכשיו, הילדה בת 4.5, בהחלט אפשר להגיד למה, ברצינות? אני חשבתי שאולי יש מקומות אחרים יותר בטוחים. מעניין, אני אתייעץ עם הגננת, למה דווקא שם? ואז את מתקשרת ובודקת, א', לברר אם היא שקרה, וגם אם היא לא שקרה, אז, ואז בסוף את באה לילדה, ואת אומרת לה, וואי, קודם כל זה כיף לדעת שאת אומרת לי את האמת, את הדבר הנכון, זהו. אז את מבינה, אז אני מחזקת פה, או אפילו גם אמרת לה, מה באמת? לא אמרת כלום, ביררת, וברגע כשהתברר לך שהיא צדקה, מה שאנחנו רוצות לעשות היום, אני אסביר אפרת למה אני אומרת את זה, אנחנו רוצים לחזק דברי אמת, לחזק אותה, לעשות לה כדאי להגיד את האמת, כי היא מקבלת מחמאות, כי אני מביטה עליה במבט מאוד מסוים, כי אני מחייכת, כי אני אומרת, איזה כיף לדעת שאת אומרת את האמת, איך אני אוכל לסמוך עליה דברים כאלה. זה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה להתחיל לעשות את ההמצאות ואת השקרים ללא כדאיים. למשל, היא באה והיא מספרת לך שבלילה היא באה, הייתה מסיבת פיג'מת בגינה, ואני ישנתי, את ישנת, ואבא לקח אותי למטה. אז התשובה שלך צריכה להיות, זה סיפור דמיוני נורא חמוד, אבל את ואני יודעות שזאת לא האמת. עכשיו, יכול לי שתגיד, אבל זה כן, אבל הוא כן לקחת, את לא חייבת לענות. לא, אנחנו צריכים תמיד להגיד את המילה האחרונה, ולא כל דבר שאומרים לנו, ודרך אגב, מרויינים הכי טובים, אני הייתי צריכה ללמוד את זה משנים רעיונות בטלוויזיה, המרויינים הכי טובים, דרך אגב, לא עונים באופן ישיר לשאלה ששואלים אותם, שימי לב, הם עומנים מסביב. אלא אם כן, את רוצה לענות מאוד ספציפית, וגם במקרה הזה, בוא נהיה מתוחכמים קצת יותר. וכן נגיב את האמת. זה ברור לנו שבלילה לא הייתה מסיבת פיג'מות בגינה, ואבא לא לקח אותה. זה ברור לנו, זה לא מה שצריך לבדוק אותו. ולכן אני צריכה להגיד את זה, רק אני צריכה להגיד את זה, נחמד, כי היא בת 4.5. וזה באמת שלב התפתחותי. והיא באמת נהנית, וזה משרת אותה, אני לא יודעת באיזה אופן, לא מספיק מכירה, אבל זה משרת אותה. ולכן אני יכולה להגיד לה סיפור נורא חמוד. אולי אפילו זה היה חלום, וואו, מותק של חלום. אבל אנחנו יודעות שזה לא היה באמת, 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 אבל בחלום, זה כיף. זהו.
הבנתי.
זאת אומרת, אני...
כן להגיד לו שזה לא היה, כי באמת, כמו שאת אומרת,
בטח להגיד.
זה כן, והוא לקח אותי ותשאלי אותו, והיא כן...
ואז את מחייכת אליה ומלטפת אותה, וגם לא עונה לזה. כי את לא נכנסת לתוך הסיפור הזה. זה כמו שהורים אומרים לי הרבה פעמים, הילד מתווכח. ילדים לא מתווכחים. ילדים עונים, מפצירים, לוחצים. השאלה אם אני עונה להם כן או לא. ברגע שעניתי להם, אני מכניסה את עצמי לוויכוח. זה הכל. אני אומרת, אבל הוא כן לקח אותו, הוא כן לקח, תשאלי אותו. חייכי אליה, היא יודעת שאני יודעת, שהיא יודעת, ואנחנו יודעות שזה המצאה. נכון? כולנו יודעות. אנחנו משחקות פה איזשהו ריקוד שלא פוגע, שמתאים לגיל. אבל בריקוד הזה, בכל רגע מסוים, אני יכולה להחליט שאני מפסיקה אותו. אני אפילו לא צריכה להגיד לה, אני פשוט מחייכת אליה ולא עונה. תשאלי אותו, נו באמת. אוקיי? או למשל, תני לי עוד דוגמה.
שאלתי אותה מה היה היום בגן לאכול, אז היא אומרת, היה בורגול, אכלתי את כל הצלחת שלי, וגם אכלתי שניצל, ואכלתי זה, ואכלתי זה. עכשיו, היא לא אוכלת כלום, יש לה אכילה בררנית, והיא לא אוכלת. היא מספרת לי מה שאני אשמח אותי. אז איך להגיב לזה?
הנה לך סיבה נהדרת, הנה לך סיבה נהדרת לאחת מהסיבות של ההמצאות.
נכון.
נכון? יש לזה כל מיני, יש לזה כדי שתדברי איתה ותתעסקו סביב העניין, כדי להרגיע אותך שלא תדאגי וכן, לרצות אותך. יש המון סיבות לשקרים הקטנים האלה של הילדים. ואני רוצה להגיד לך, אני גם בגילאים הצעירים האלה אפילו לא קוראת לזה שקר, אני קוראת לזה לא אמת. כי זה באיזשהו אופן משרת אותם. זה לא מין משהו במזיד או איזשהו משהו כזה, זה כזה לא מודע. עכשיו, כשהיא אומרת, אכלתי בורגול וגמרתי את כל הצלחת ועשיתי זה ועשיתי זה, ואת אומרת לה, ברצינות? אני מופתעת. תקשיבי, אני חייבת להתקשר לגננת, להגיד לה עוד כל מיני רעיונות, לתת לך לארוחות אחרות. ואז השאלה, מה היא תעשה? אם היא תגיד, מה לדעתי, איך היא תענה? היא תגיד לך, לא, 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 אל תתקשרי אליה?
לא, 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 היא לא תגיד.
היא לא תגיד.
לא תגיד כלום.
אוקיי. היא לא תגיד כלום. ואז את באה הביתה, ואת מתקשרת לגננת, בכאילו, עם טלפון סגור. ואת אומרת, היי מיכל, תקשיבי, אני שמעתי שהיא אכלה היום צלחת מלאה של בורגול וזה וזה. מה, באמת? לא, היא לא אכלה? מה, היא סתם אמרה לי? וואי, אוקיי, טוב, תודה. תודה שאמרת לי. ביי, מיכל, ביי, להתראות. ואת עושה כאילו, את סוגרת הטלפון. ואז את מסתכלת אל הקטנה שלך ואת אומרת, פיצקי, את אמרת לי, לא אמת. לא, זה מיותר. זה באמת מיותר. זה הכל. ואז יש לילדה איזשהו סוג של ניסיון, איזשהו סוג של חוויה, שאני מבררת. עכשיו, לא בררתי כי אני מרגלת אחריה. התחלתי מתוך איזושהי כוונה טובה, להגיד תודה לגננת, או לתת לגננת רעיונות לתוספות אחרות, לא רק בורגול, מבינה? ומתוך זה בעצם התגלתה לי האמת. זאת אומרת, אפשר, תראי, ברגע שאנחנו לא נבהלים, תראי, אפשר להחליט שאומרים, יאללה, נעזוב את זה. מיכל אמרה, בספרים כתוב, מיכל דליות אמרה, בספרים כתוב, זו פאזה, זה יעבור. אז אפשר לחכות עוד כאן.
לא, השאלה אם זה באמת יעבור, כי זה כבר תקופה ארוכה.
בדרך כלל כן, תקופה ארוכה, אצל ילדים העניין הזה זה עניין של כמה חודשים הדברים האלה, תקופות כאלה.
מעבר לשם.
מה את אומרת, סליחה?
זה מעבר לכמה חודשים, זה לפחות מתחילת השנה. זה באמת התחיל עם האוכל, כמו שאת אומרת,
היה לה מזה איזשהו
רווח, נכון. אבל זה
התפשט
פשוט.
אבל תראי, אבל זה עדיין מביא לרווחים, והרווח הוא שיחה איתך, דיבור איתך, ברור איתך, שימת לב שלך, זה הכל רווחים. אז ברגע שאת אומרת לעצמך, אוקיי, הבנתי, שיתפתי פעולה, זה לא מפסיק, אז אני מתחילה להכניס פנימה את האקטים החינוכיים, וזה הדוגמאות שאני אמרתי לך. שברגעים מסוימים את אומרת לה, תקשיבי, זה סיפור דמיוני נהדר, זה לא יכול ככה להיות בחיים האמיתיים באמת. ואם היא תגיד, אבל זה כן היה, זה כן היה, את יכולה להגיד לה, תקשיבי, בגלל שאת אומרת לי הרבה סיפורים, ואני יודעת שהם לא אמיתיים, כמו עם הבורגול וכמו עם הפיג'אמה, אני לפעמים אצטרך לבדוק אם את אומרת לי אמת או לא אמת. אז אני מתקשרת רגע לאבא לשאול אותו אם זה היה באמת. ואז את עושה כאילו את מדברת, או כן מדברת, ואז את אומרת למאמי, זה לא היה אמת. את יודעת מה, אבל אני מחכה בסבלנות כי אני מכירה אותך, את כל כך חכמה ואת כל כך נבונה. את מתישהו תחליטי להפסיק להגיד לי סיפורים שהם לא אמת. זאת אומרת, את מבינה, אז פה אנחנו מתחילות להכניס, שוב, זה לא צריך להיות מלווה לא בכעס, לא בחרדות, לא בכעסים, היא בת 4.5, תמיד אנחנו יכולות להקצין, תמיד אנחנו יכולות לייצר מצבים קצת יותר, את יודעת, שהיא מפסידה בהם יותר מאשר כרגע. אבל כרגע אני רוצה להתחיל בקטן, אני רוצה להתחיל בזה שאני מעבירה למסר שאני יודעת שזה לא נכון, ואני יודעת שהיא יודעת שאני יודעת שזה לא נכון, ולכן אני אומרת את זה. ואני אומרת לה, אגמי, אגמי, זה סיפור דמיוני חמוד, זה אולי גם חלום, אבל אנחנו שתינו יודעות שזה לא באמת, באמת. ואז היא אומרת, זה כן באמת, תשאלי את אבא, תחייכי אליה ותמשיכי ללכת. ממש. את רוצה, יצא לך, תגידי, אני לא צריכה לשאול את אבא, אני יודעת שאני צודקת. זה גם מספיק, אוקיי?
אני בהחלט אנסה.
ומקומות שבהם את לא בטוחה, תגידי לה בפירוש, כי תראי, מה קורה כשמשקרים אותנו כל הזמן? אנחנו בעצם מאבדים אמון. אז מה עושים ההורים של היום? ההורים של היום מדברים הרבה. ואז אומרים, בסוף לא יהיה לך באמון, לא יהיה לי בך אמון, ואני לא אוכל להאמין לך, ואת זה כל דבר, וכל... אני רוצה שנפסיק להגיד, לא יהיה לי בך אמון, מתחיל לפעול, כמו ילד שאני כבר לא יכולה להאמין למה שאתה אומר לי. עכשיו, מה קורה כשאני לא אומרת למה שאתה אומר לי? את אומרת לי שאין שיעורים. אני לא יכולה להאמין לך, כי אני מקבלת אחר כך וואטסאפים מהמורה שלא הכן שיעורים. או, אמרתי שאכלת בורגול, והגננת אמרה לי שבכלל לא היה בורגול, וגם לא נגעת בצלחת. אוקיי, יש לי כבר 3, 4, 5 הוכחות לזה, שזה לא אמת. ואז אני אומרת לה, גם היא תקשיבי, את אומרת לי כל מיני דברים שהם לא אמת, אז אני כבר לא יכולה להאמין. אז את יודעת מה אני אעשה, בגלל שאני לא יכולה להאמין, אני כל פעם מתלפן לאנשים, ואני אשאל אותם אם את אומרת לי אמת או לא. וזה שם את הילדה במצב לא נעים. ומזה ילדים לומדים. כל ההורים שחושבים שהילדים ילמדו מדיבורים, מהרצאות, משיחות, מהפקות לקח, לא לומדים מזה. זה כמו המשפט שתמיד אני אומרת אותו גם בהרצאות שלי. 1,000 פעמים אמרתי לך. למה חושבים שב-1,001 יהיה שינוי? לא יהיה. בסוף זה יהיה 2,000 פעמים אמרתי לך. אנחנו מאבדים מסמכותנו, מכבודנו, מכוחנו, ממש. גם בעיני עצמנו ובוודאי בעיני הילדים. לכן, אם אני מבינה שהילדה משקרת, ואני אומרת לעצמי, די, הגיע הזמן להפסיק עם זה. אני צריכה להתחיל לפעול. ואני צריכה לפעול באופן כזה, שהמציאות שאני מייצרת, תהיה כזאת שהילדה תבין, שלא כדאי לה לשקר. זה הכל. זה מה שמפעיל ילדים. כן כדאי לי, לא כדאי לי. מה קורה כשאני עושה את מה שאני עושה? אמא גאה בי ואבא כועס אליי, אז אני אעשה את זה רק כשאמא רואה. את מבינה? הילדים כל הזמן מסיקים מסקנות על החיים. אבל מתוך מה? מתוך חוויות, מתוך דברים שקורים להם. מי אוהב אותם? מישהו שאוהב אותי ונותן לי, או סבתא, יש לי סבתא שכדאי להתחנף אליה, כי היא תמיד קונה לי דברים. זאת מסקנה מהחיים. ויש לי סבתא שאין טעם להגיד את זה, כי היא לא קונה לי אף פעם כלום. אבל היא תמיד יושבת ומשחקת איתי. או היא עושה עליי בייביסיטר, ואנחנו רואים ביחד טלוויזיה. את מבינה? זה הכל מתוך למידה של החיים. ואת, מכיוון שאת אומרת, זהו, זה מספיק, זה יותר מדי, תתחילי לייצר את המצבים האלה שאמרתי לך. תקשיבי לתוכנית הזאת שוב אחר כך, לשיחה הזו בינינו, קחי את הרעיונות מה2-3 דוגמאות שנתתי לך, ותתחילי לייצר את המקומות האלה שבהם את יכולה לעבור ולהגיד, זה היה דמיון, אני יודעת שדבר כזה לא היה. ובמקום שאת כאילו אומרת, שאת יכולה להוכיח לה שזאת לא אמת, את בודקת אותה. את אומרת לה, אני לא יכולה להאמין, מאמי. את אומרת לי סתם קשקוש במיץ עגבניות, אני חייבת לוודא שזה נכון. ואת עושה כאילו, את מבינה ואת מוודא.
כן, אני אשם את זה. אם אפשר, יש לי שאלה קשורה, גם בנושא של רווחים פסיכולוגיים, אני חוששת כרגע שהיא תיתן דברים קטנים לילדה בת 5 חודשים. השאלה אם יש לי משהו לעשות נגד זה, או פשוט כרגע להניח לזה ולקוות שזה...
אני אגיד לך...
אני אגיד לך לשירותים או משהו.
תראי, אני מבינה את החשש. את לא יכולה להוריד את העיניים מהקטנה או מהגדולה, במקרה הזה. את לא יכולה ללכת לשירותים. אתה מהלך לשירותים ותבקשי מהאגם שתעמוד לידך מאחורי הדלת ותספר לך משהו בינתיים, ולפחות ככה, את יודעת, ל-60 שניות שלוקח לנו לעשות פיפי, בינתיים את מעסיקה את הילדה מאחורי הדלת. או, ברצינות אני אומרת, לראות אם אנחנו יכולים להימנע ולהתחיל להעלים מהבית את אותם דברים שהם בעיניי דברים קטנים. אני לא צוחקת. זה מפחיד, את צודקת, זה נורא מפחיד.
יש לה יותר מדי דברים כאלה.
יותר מדי. אז את רק צריכה להיות, אין מה לדבר על זה, כי יכול להיות, את יודעת, זה כמו להגיד לילד שמעבירים אותו ממיטת תינוק למיטת נוער, ואומרים לו, אתה יודע מה, מי שאנחנו לא מרשים לרדת מהמיטה, באותו רגע נתנו בו את הרעיון לרדת מהמיטה, הוא לפני כן לא חשב על זה. אותו דבר גם פה, אם את תגידי לה, אל תתני לה דברים קטנים.
לא, אני כבר אמרתי, כנראה זאת הייתה טעות.
זהו, אז היא כבר כנראה, כן, אז היא כבר כנראה דווקא נותנת. גם אסור לשכוח שכל הסיפורים האלה מקצינים, גם בגלל שהתינוקת גדלה, גם בגלל שהיא שוב הייתה בבית והחיכוכים, גם בגלל זה אולי הסיפורים לא נגמרו, גם בגלל הקורונה, כל הקורונה והמלחמה יש להם השפעות מגוונות כמספר הילדים בעולם. אז אפשר לשייך את זה גם לזה, לא להילחץ, שזה כאילו האופי של הילדה, ותכף הולכת להיות פושעת עבריינית, אבל זהו, כן, להתחיל לעשות פעולות שיעמידו את הילדה במקום וילמדו אותה, שהיא רק מפסידה מהלא אמת הזה.
זהו. המון תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה, אפרת.
תודה.
כל טוב, שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
תראו, אני רוצה לצטט לכם את איינשטיין. איינשטיין אמר שדמיון חשוב יותר מידע. זאת אומרת, זה נהדר לדעת המון, אבל בזכות הדמיון, בגלל זה גם אחד הדברים שאנחנו אוהבים לפתח את הילדים, זה את הסקרנות. אני למשל יודע שאני נורא סקרנית. אני גם מרגישה את זה, אני חושבת שזה גם הפך אותי לאשת מקצוע טובה. כי אני רוצה מאוד לדעת, אני נורא סקרנית. אז אני יושבת מול המטופלים שלי, זה גם מה שאני מלמד תמיד את מי שבא ללמוד אצלי, להיות יועצת משפחתי בגישתי. אז אני ממש מלמדת לשאול שאלות. כי השאלות גם נותנות לי המון מידע וגם פותחות כל מיני חלונות חדשים אצל ההורים, כי שאלה גורמת לחשוב, ובמיוחד שאלה פתוחה, לא שאלה שעונים לה כן או לא, אוקיי? במקום להגיד פחדת, אז תגיד לי כן או לא, במקום זה צריכים לשאול ואיך הרגשת? אתם מבינים את ההבדל? עכשיו, אז הדמיון הוא חשוב, מאוד חשוב, ואנחנו לא רוצים לקצץ את הדמיון לילדים. אבל במקרה הזה, לכן אפשר להגיד, זה חלום נהדר, וזה יופי של סיפור. אז זה לא היה באמת, 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 אבל זה חלום נורא יפה, סיפור מאוד נחמד. זאת אומרת, אני לא רוצה לקצוץ את הכנפיים, אני רוצה להשאיר את זה במקום רלוונטי. אני גם לא רוצה לפתח את זה, ושזה יתפתח למקום שבו הילדה, כמו שאפרת אמרה, יש לה רווחים פסיכולוגיים כל הזמן מתשומת לב, ומלהדיר את עצמה, כל כך רוצה לא להדיג את אימא, כי היא בררנית באוכל שהיא משקרת כל הזמן. אוקיי? אחר כך זה מגיע לזה שאנחנו לא רוצים שהילד יאכל ממתקים, אז הוא אוכל בהיחווה, שזה נורא. זה חבל דק כזה, כל העשייה ההורית היא כל הזמן כזאת, אתם יודעים, חבל דק ושתי וערב. כן. בגלל זה אני אומרת, יאללה, בואו ללמוד ממני איך עושים את זה, ואחר כך בואו ללמוד להיות הורים טובים יותר. ולשיחה, ורגע, מזכירה לכם שהטלפון הוא 1-900-722-103, וגם לוואטסאפ אתם שולחות הודעה כתובה 054-70-103-70, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
בוקר טוב.
היי, אבא, בוקר טוב.
שמי אייל. אני מתקשר בקשר לנעמה, הבת שלי, שהיא כמעט בת 3. ורוצים לשאול אותה בקשר לגמילה לחיתולים.
אוקיי.
אנחנו מנסים להתחיל את הליך הזה. התחלנו כל לפני לחצי שנה והפסקנו כאחור הופקר ולא הכי הלך. והיא פשוט לא רוצה בכלל לשים תחתונים. ומאוד מאוד קשה לשכנע אותה גם לשאול אותה להסיר או אסלה. יש לנו כבר כמה סירים, ספרים, מה שלא ניסינו, ומאוד קשה.
שאלה לי אליך, כשאתה אומר היא לא רוצה לשים תחתונים, האם המשמעות היא שהיא לא מוכנה להוריד את החיתול?
זה משתנה. כלומר, לפעמים אשתי באה אליה, אני צריכה לשכנע אותה, זה כיף, היא רוצה, יש לה סיר, כן, אני אעשה את הסיר, אני אלך לעצמה, כמו ציון, אנחנו בספר.
בוא אני אגיד לך, אייל, בוא אני אגיד לך את
הסיר. לא רוצה.
לא רוצה, כן, זכותה לא לרצות, סבבה לגמרי. היא רוצה לשלוט בגוף שלה, היא רוצה לשלוט במה היא עושה עם עצמה.
עוד משהו חשוב, עד שכבר מסכימה לשים תחתונים, ולהיות בבית עם תחתונים, או ככה בלי כלום, היא מתעסקת. והיא יכולה להתעסק את זה 4 שעות.
כן.
ממש כאילו, לא לעשות כלום.
אז בוא תראה.
אתה הולך לבכות, כי כואב לה, והיא לא רוצה לעשות.
אז בוא תראה מה אני מציעה. תראה, משהו השתבש, ומשהו משתבש כי איכשהו אני לא יודעת למה אנחנו באמת עושים המון טעויות בדברים האלה. גמילה, כמו גמילה ממוצץ, כמו מעבר מיטה, כמו כניסה לגן, יש דברים שהם החלטות הורים. עכשיו, ברור שאנחנו לא נעשה את זה בגיל שנה, אבל הספרים אומרים, והניסיון אומר, שבגיל שנתיים הילדים כבר יודעים, כבר יש שליטה על הסוגר, כן? על הסוגרים. של בשבוכית השתן, ושל בפי הטבעת, והסוגר השלישי דרך אגב הוא הפה, אוקיי? זאת אומרת, זהו, אנחנו יודעים שכן, לכן אנחנו אומרים, ודרך אגב היא כבר יכולה הייתה להיות גמולה לפני שנה, ויש גם הורים שגומלים את הילדים קודם. גמילה...
אבל עשינו, בגן, בגננת, אמרה שלא להתחיל את זה, כי היא רוצה גם שיהיה מגן ביחד, והיא רוצה שיהיה נעים, ויצא בקיץ.
הבנתי, בסדר, אוקיי. יש כל מיני אילוצים. עכשיו, למה השוויתי את זה למעבר דירה, או לכניסה לגן, או ללידה של אח חדש, יש דברים שההורים קובעים. עכשיו, ברור שאנחנו נקבע דברים גם שהם לא לרעת הילד, ולא בהתעללות, אבל אחד מהסבלים הכי גדולים של ילד שסבל שהוא סובל, זה שמביאים לו תינוק הביתה. או לפעמים מעבר גן, או לפעמים מעבר דירה, או רילוקיישן, אבל אנחנו עושים את זה. כי זה החלטות הוריות. אותו דבר בגמילה. גמילה נעשית כך. באים אל הילדים ואומרים, מאמי, מהיום אנחנו מורידים את החיתולים, ואמא ואני, וכולנו מחכים בסבלנות, עד שאת תגידי לגוף שלך לעשות את הפיפי ואת הקקי שלך בשירותים. אנחנו לא צריכים לדבר על זה, אנחנו לא צריכים להזכיר לך, נחכה שזה יקרה. את זה אומרים, חכה יאללה עד סוף הדרכה שלי. את זה אומרים, ומאותו רגע לא מזכירים, לא מוציאים מהפה את המילה פיפי או את המילה קקי. לא מוציאים. עכשיו, דבר אחד אפשר עוד לעשות, והיא בת שלוש אז בוודאי, להגיד לה, בוא אנחנו רוצים להסביר לה משהו. אני לא יודעת אם שמעת פעם, הסברתי את זה לפני איזה חצי שנה, אני אסביר את זה עכשיו שוב. אנחנו לוקחים את הילדה, מעמידים אותה על הדום, שהיא תוכל לראות מה יש בכיור, שמים בכיור כוס, ומחזיקים ביד בקבוק, עם מים. ותוך כדי שאני מדברת, שופכים מים מהבקבוק לזה. אומרים לה, הכוס הזאת היא כמו... שלפוחית השתן, שלפוחית הפיפי, שיש לך ולי ולאימא ולסבתא ולנירה הגננת, לכולם, יש פה בבטן, כמו כוס קטנה, שלפוחית כזו קטנה, והיא כל הזמן מתמלאת. שתיתו מים, עכשיו אתה אומר שתיתי מים, אתה שופך את הבקבוק לתוך הכוס, קצת, שתינו מים, שתינו מרק, אכלנו ארטיק, שתינו, אכלנו ענבים עם המיץ, אכלנו אבטיח, אוקיי? שתינו שוקו, כל מיני דברים. ואתה ממלא, ותמלא הרבה. ואז, אוי זה מתמלא, אוי זה מתמלא, הוא נשפח. מתי זה נשפח? אנחנו שותים המון, אוכלים ושותים המון. כשהשלפוחית הזאת מלאה כמו הכוס, הפיפי יוצא החוצה. עוד מעט.
אוקיי.
אז קודם כל הילדה מבינה, זה מאוד עוזר לילדים, כי זה, המוח שלהם הוא מוח עובד בצורה מאוד מוחשית, קונקרטית, עוד אין להם חשיבה מופשטת, ואז היא רואה והיא מבינה. ועכשיו אתה אומר לה, בתוך הגוף שלך פה בבטן, השלפוחית הזאת, הכוס הזאת של הפיפי, מתמלאת, 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 כשהיא מלאה, יש כזה דגדוק, כאן, כאן, כזה, אוי, 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 אוי. מה הדגדוק הזה אומר? הדגדוק הזה אומר, הגוף הזה אומר לך, לנעמונת, יש לי פיפי, רוצי לעשות את הפיפי, ואז תלכי ותעשי, אפילו אל תגיד בית שימוש. זה הכל. ואמא ואני מחכים. עכשיו, אייל, בזה גמרנו, אני רוצה להגיד לך, כל פעם שאתם מוציאים מהפה את המילה, יש לך פיפי, מאמי, לכי תעשי פיפי, אני רואה שיש לך פיפי, אל תתפקי, כי יש לך פיפי. לא חשוב אם אתם עושים את זה עם המוזיקה הנעימה והמכילה ביותר, זאת הפעלת לחץ. הילדה בלחץ. לכן אני קודם כל מורידה את הלחץ, יותר מזה, כל פעם שאנחנו מזכירים לה...
את הלחץ שבך מורידים? לא שמעתי?
על ידי זה שאנחנו לא מדברים על זה יותר.
אוקיי.
ויותר מזה, זה שאנחנו כל הזמן מזכירים לה, יש לך פיפי, אין לך פיפי, יש לך קקי, יש לך פיפי, אנחנו לוקחים את השליטה על הגוף שלה. אני רוצה שהיא תהיה בשליטה על הגוף שלה.
אבל אם בורח,
בטח שבורח, קודם כל לא בורח לה. קודם כל לא בורח לה. פיפי וקקי לא בורח. פיפי וקקי עושים. היא פשוט החליטה לעשות אותו איפה שהיא נמצאת, ולא ללכת לשירותים. היא כבר הרגישה והיא יודעת שיש לה. היא לא רוצה ללכת לשירותים. יש פה איזשהו סוג של התנגדות פנימית גדולה, פלונטר רגשי פנימי גדול, והיא לכן עושה על עצמה. ואתה אומר לה, אם, אתה יכול להגיד לה, ואנחנו מחכים, יום אחד את הכי גם לשירותים, תעשי את הפיפי. אם במקרה הפיפי יצא במקומות אחרים, ואת תהיה רטובה, נחליף. זה הכל. נחליף לך מכנסיים. אם את רוצה גם נלך ונקנה מלא תחתונים. לא רוצה תחתונים, היא תגיד, בסדר, נחליף לך מכנסיים. תלביש למכנסיים בלי תחתונים, לא יקרה כלום בחודש הקרוב. זאת אומרת, זהו, ואז הטיפול בזה הוא מאוד ענייני. זה לא למה לא אמרת לי, את לא צריכה להתאפק, אבל הנה אני פה, אני הייתי עוזר לך. אין דיבור על הדבר הזה. שחררו את הילדים מדיבור על הצרכים שלהם, תקנו להם שקט, והילדה הזאת, עכשיו אני אגיד לך איך זה ייראה. ביום הראשון, 9 פעמים ביום, היא תשתין על עצמה ובכל מיני מקומות תחליפו לה. שימו ניילונים ומגבות על הספות ועל הקורסאות בבית. ביום השני...
זה שבכלל לא רוצה שאני תחתונים, אני באה לשים לה, לא, לא רוצה, רק שיתול, רק
שיתול. זה מה ששאלתי אותך. אז אתה יכול להגיד לה, לא מתוקה שלי. די, זה כבר, את בת 3 קושקושית. כבר אין עוד מעט חיתולים גדולים כאלה. אוקיי? נשאלת השאלה, מה... כמה אנחנו בסוף נותנים לילדים את מה שהם רוצים? אתה מחבק אותה, ואתה אומר לו, אני יודע שאת רגילה. אני יודע מתוקה שלי שאת רגילה. אבל די, אפשר לתבוש מכנסיים גם בלי תחתונים, אם את לא רוצה תחתונים. תראה, בסיכומו של דבר צריך להבין, יש שם איזושהי עקבה, משהו, בגלל זה אמרתי, יש שם איזשהו סוג של פלונטר. אני צריכה לתת לה הרגשה שכל מה שהיא בוחרת לעשות זה בסדר, שאנחנו סומכים עליה. האמת, בינינו, אייל, אנחנו סומכים עליה, היא לא תשתין בדרך לכיתה א'.
נכון.
יום אחד זה יעבור, אייל, רגע. יום אחד זה יעבור, אוקיי? ולכן, עם המון המון אהבה, להגיד לה, די, מתוקה שלי. וזה בסדר מה שתחליתי, קושקושית שלנו. אהובה של אמא ושל אבא. מה שתחליתי, אנחנו נעזור לך. איפה שתחליתי שאת עושה פיפי, תעשי פיפי. מקסימום, נחליף מכנסיים. ואז אני מקווה שזה ילך, ואני אומרת לך, ביום השני היא תשתין all over, ביום השלישי אולי תבקש פעם אחת והיא תשתין 8 פעמים, ביום הרביעי רגרסיה, עוד פעם היא תשתין 9 פעמים. חבר'ה, קחו אוויר, לוקח להם זמן ללמוד את הגוף שלהם. אנחנו בלבלנו אותם, אנחנו כן הרשינו, לא הרשינו, כן אמרנו, התחלנו, הפסקנו, כן נעים, לא מתאים, אני לא יודעת איזה פרצופים עושים לה כשהיא עושה קאקי במכנסיים, באמת אני לא יודעת מה עובר לה בנפשה הקטנה של בציפור הנפש של ילדה בת 3. אז אנחנו צריכים להקל, לאהוב, להגיד לה, אנחנו לא שמים חיתול, אבל רק את קובעת ורק את מחליטה. זה הגוף שלך, קושקושית, אנחנו לא נגיד לך. אם תהיה רטובה מפיפי, נחליף. כדי שיהיה לך נעים בגוף, זה הכל. צריך למצוא את הדרך. צריך לשחרר ממנה לחץ, ואחרי שבוע היא פעם אחת תבקש, ואחרי יומיים היא תבקש אולי עוד פעם, ותמשיך לעשות 6 פעמים על עצמה. עד שהיא תהיה רגועה, היא תשתחרר, והיא תכיר את הגוף שלה. כי זה אמור להיות כל כך פשוט, אייל, ואנחנו מצליחים לסבך את זה. זה כל כך פשוט, 2 דברים צריכים. אחד, שהילד יכיר, יוכל לשלוט בזה, והיא כבר מזמן יכולה לשלוט בזה. בלעצור, עובדה תראה אם היא מתאפקת 4 שעות, תראה איזה שליטה יש לה על הגוף שלה, ושתיים שיהיה לה שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים, ופה אנחנו מפספסים את זה כל הזמן.
ומשהו קטן, איזה חיתול עושים לה כל היום או בצהריים לפני שהיא
הולכת לשלוח
חזרה, או שהיא אוכלת
בלי
חיתול או כלום?
לא, אין חצי גמילות, מכלום אין חצי גמילה. אם אנחנו רוצים שהילדה תתרגל ללכת בלי חיתול, הילדה כל היום בלי חיתול.
גם בגן?
בוודאי. הגן הוא זה שתקע אתכם. אם אנחנו גומלים, אנחנו גומלים, אבל זה צריך להיות באיזשהו סוג של שיתוף פעולה עם הגננת. אתה בספטמבר תהיה בבעיה, אייל.
נכון.
ואתה מבין אז למה עכשיו מפעילים לחץ על הילדה? נזכרים פתאום באפריל? במאי? ועכשיו מפעילים עליה לחץ? מסכנה. לכן צריכים לשחרר את הדבר הזה. בלילה לשים לה תחתון, לקרוא לזה תחתוני שינה. וזה לא החיתול המוכר, אלא זה נראה כמו...
יש לנו כזה.
זהו, בלילה זה תחתוני שינה. בהזדמנות אחרת תדבר על הלילה, כי זה משהו שונה. תעשו לעצמכם בזה סדר, אתם צריכים שיתוף פעולה עם הגן, צריך להיות ברורים ומאוד אוהבים, נחושים, תקיפים, אבל מאוד אוהבים, מאוד מבינים את הילדה, מאוד, אוקיי, הולכים איתה, אבל גומלים. בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, שבת שלום. הפסקה קצרה, אתם ממשיכים להתקשר ושולחים 054-70-103-70 וואטסאפים. כמה דקות של פרסומות, אני תכף חוזרת. שבתי אליכם, לא פתחתי לעצמי את המיקרופון. יציג, אתה פתחת ואני פתחתי ואתה סגרת? לא? אוקיי. כל בסדר? יאללה, לשיחה הבאה. שלום.
היי.
היי, היי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
קודם כל, תודה רבה לך על ימי שישי מופלאים.
תודה רבה וואו, לך תודה, על מחמאה מופלאה, תודה.
ממש. רציתי ככה לדבר על הבן שלי, בן שש, לי קוראים אלונה. הוא, יש לו סוג של פחדים שבעצם, גם בגלל אז בזמנו שדיברנו, דיברתי איתך גם בזמנו, בגלל כל הצפירות והזקות, אבל אני מניחה שזה משהו שנבנה כאילו, אבל היום זה גם... פחדים, אני מאוד שמה לב לתוכן שהוא רואה בטלוויזיה ובכל שאר הדברים, אבל בכל זאת אני, הוא טוען שהוא פוחד. אם זה בלילה, או אם זה בהליכה בין חדר לחדר, או אם זה להביא משהו, או אם זה אפילו בשעות היום. וכשאני שואלת אותו, ממה אתה מפחד? כאילו, איפה הפחד תופס אותך? אז הוא אומר לי, אני מפחד מערפדים, עכשיו שהיו את
האזקות, אז מהאזקות? כן, בואי תראי רגע, אני רוצה רגע לחדד את הרעיון, אלונה. פחד, הוא, הוא, פחד הוא רעיון. בעצם הפחד של ילדים הוא יותר כמו החרדה שלנו המבוגרים. מעצם הרעיון, זאת אומרת, יש, זה כמו ממפלצת. ברגע שיש הרפד, יש את הרעיון שהרפד הזה ייכנס אליי, ייכנס ויוכל אותי וינעץ בי את השתי השיניים
כן, נכון,
שלו.
נכון, נכון, נכון.
ברגע שהרעיון הזה קיים, ברגע שילד יודע להגיד את המילה מפלצת, נוצרה מפלצת, יש לה נוכחות. וברגע שיש לה נוכחות אצלו במוח, היא קיימת. ולכן הפחד הוא אמיתי לגמרי, הוא רעיוני. למשל, אוקיי? לא יודעת מה, סתם, נגיד בעלי צריך עכשיו לנסוע ליבנה, אני פוחדת כשאולי תיפול שם הזקה, תיפול שם הטיל, נגיד. זאת אומרת, את מבינה, זה רעיון, אבל הרעיון עצמו מפחיד. ולכן ילדים הרבה פעמים לא יודעים מה, הם רק מרגישים איזשהו קוצר נשימה, עלול לקרות דבר נורא. אוקיי? זה כמו שאנחנו, כן, גידלו אותי בתור, למה אני למדתי לשרוק? כדי לעבור במקומות חשוכים, כי בחושך אולי יכול לקפוץ עלייך משהו. נו, מה? תגידי. אבל את מבינה? זה בדיוק הקטע. ומאז, כל פעם שיש חושך, צריך לצעוק או לדבר, או להרים טלפון, או משהו, כי אולי, כי הרעיון הוא שאולי יקרה משם משהו. זו משמעות הפחד. לכן, ממה אתה פוחד, זה אפילו... לא תמיד אפילו הוא יודע ממה הוא פוחד.
זהו, ניסיתי בהתחלה לדבר להיגיון שלו ולהסביר לו, כמובן שאין כזה ואין הרפדים, אבל גם נזכרתי בכל מה שאת אומרת, אז גם שאצלו זה קיים.
נכון.
אז, לפני זה, נראה לי כמעט שנה, אני זוכרת שאפילו הבאתי לו איזה שרביט, ואמרתי לו, הנה זה, יעזור לך, תשים את זה כאן ליד, כאילו איזשהו משהו שיעזור לו ושיגן עליו.
זה קצת עזר באיזושהי תקופה? השרביט הזה? לא
אני לא יודעת, לא ממש, לא אני מרגישה שזה משהו שפשוט תמוע בו, ולא פשוט
מסרב לצאת ממנו. אז תראי, אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד, קודם כל, התקופה הזאת הנוכחית, הקורונה והמלחמה, הם רק סיבה טובה לעוד פחדים. זה ברור נכון. לנו. זה כמו, אמרה לי איזה מתבגרת, לי לא יקרה כלום, אוקיי? אני גרה בצפון ומזרח הארץ. זאת אומרת, לי לא יקרה כלום, הרקטות לא מגיעות ולא שום דבר, אבל יש לי חברים שגרים ביבנה, ואני נורא מפחדת עליהם, ואני רוצה שההורים שלי יבינו שאני מפחדת עליהם. מבינה את הקטע?
כן.
זאת אומרת, אז זה אותו דבר, התקופה הזאת היא באמת סיבה מספקת לפחדים. זה אחד. שתיים, פחד הוא לא הגיוני, פחד הוא רעיון. לכן, הניסיון שלנו להתמודד עם זה, עם מציאות כמו אין מפלצת, או היא לא יכולה להיכנס מחלון סגור, או אין הרפדים, זה רק בתוכניות פחד, או זה לא יכול לקרות לנו, אני בכלל לא, אנחנו בחיים לא עברנו את הגבול, או אנחנו גרים, את מבינה, זה לא משקיט חרדות. כי הפחד של ילדים, הפחד של ילדים צריכים לזכור, הוא חרדה. הוא חרדה של מבוגרים. זה אותו עיקרון. כי בדרך כלל אומרים, אני מפחדת נאמר כל פעם שיש פיצוצים, זיקוקים, אני מפחד. או אני נבהל. או אני שומע משהו במדרגות, ואני פוחד שאולי זה גנב. זה קונקרטי, את מבינה?
כן, נכון.
אבל אני פוחד מהרפדים, זה לא. ולכן אנחנו מושבים את זה יותר על הרעיון של מהי חרדה. זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד לך, לא שזה יעזור, אבל הרבה פעמים חרדה היא גנטית. ואנחנו נוכל לגלות במשפחה מישהו עם חרדה ממבחנים, או פחד במה, או אילמות סלקטיבית, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה גם יכול להיות, למרות שזה לא אומר שאי אפשר לטפל בזה, אנחנו מאוד יכולים לטפל בזה. מטפלים היום בחרדות, מטפלים היום באילמות סלקטיבית, כן, בהמון דברים אחרים. חרדה מבעלי חיים וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז רק, כן, לדעת את זה, שאת אומרת זה תמוע בו, יכול להיות. ועכשיו לפתרונות קצת. ואני נעזרת פה בחבר שלי, עובד סוציאלי, שגר בעוטף עזה, ולימד אותי את זה לפני הרבה מאוד שנים, כי הם כבר חיים איזה 20 שנה.
Okay.
כשהילד פוחד, תזמיני אותו או תעני לו. כשלמשל, יש מצבים שהוא אומר, אמא, איפה את? אמא, איפה את? יש מצבים כאלה? שהוא, למשל, הוא משחק זה, בשקט?
זה יותר בכיוון של, טוב, לך תיקח חולצה מהחדר, או לך תביא משהו, אני מפחד ללכת, הוא מפחד ללכת לחל, לא משנה okay, לחדר okay, בבית.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תגידי לו, מאמי, כשאתה לא רוצה ללכת לבד לאיזה חדר, במקום להגיד, אני מפחד, תגיד, אמא, בוא איתי. אני אבוא. אני רוצה שתתחילי לבוא איתו. כי מה אנחנו עושים? הוא פוחד. ואז אנחנו אומרים לו, אבל לא צריך, יש אור, או אני בחדר השני.
נכון, נכון.
אבל הוא פוחד! אז מה אם לא צריך? אבל הוא כבר שם בתוך זה. אוקיי? עכשיו, בהדרכת הורים הייתי רוצה יותר לבדוק אם זה בא גם במקומות אחרים, מה קורה כשאת איננה, אם הוא עושה את זה הרבה לך ולאבא, אולי בבית ספר זה לא, בגן זה לא קיים, צריכים, קצת היה שווה לבדוק, כי אם זה התנהגותי, זה בו המקום שבו הוא מפעיל אתכם יותר. אבל אולי זה לא וזה אמיתי, והתקופה הזאת, ואני בעד להרגיע את הילד, ולא להתחיל לחפש איפה הוא מבלף, כי הוא גם לא מבלף, הוא מאמין בזה, גם כשהוא עושה את זה לך כמשהו התנהגותי. ולכן, כשאת אומרת לו, לך תחליף חולצה, והוא אומר, אני פוחד, תגידי לו, מאמי, יאללה, אפילו בלי להגיד, אני מפוחד, תזכירי לי, אני אבוא. בכיף. תגידי, אמא, בוא איתי, אני אבוא. ואני אומרת לך, תבואי. תתחילי לייצר מצבים שבהם הוא אומר, אמא, אני פוחד, או אמא, בואי, תגידי לו, אני בא. כי אם הוא פוחד, אני רוצה להוריד מזה פחד. אני רוצה להפסיק להגיד לו, אתה לא צריך לפחד, כי הוא גם מרגיש מטופש. הוא גם יודע שהוא לא צריך לפחד, כי אין דבר כזה. אבל גם הוא כן מפחד, וגם אמא כן מתעקשת איתו. איך זה נפטר דרך אגב בסוף, בקשר לחולצה?
אז בגדול, בסופו של דבר, או שאני מביאה לו,
כן,
או שאיכשהו אני מלווה אותו חצי דרך כזה,
אוקיי, אוקיי. זהו, זה לא קורה שבסוף הולך לבד, כי זה חזק ממנו.
זה חזק. אגב, גם בלילה, כשהוא קם לעשות פיפי, אז הוא מגיע לחדר שלי, כי גם אצלי יש שירותים. בהתחלה הוא היה נורא מפחד ללכת לחדר בבית, יש לנו כמה שירותים.
כן.
הוא היה פשוט בא, אומר לי, אמא, אני הולך לשירותים. הייתי אומרת, ממש, מהיר אותי רק בשביל להגיד לי זה, ואז הוא היה הולך. עכשיו, הוא עדיין בא ואומר לי זה כזה בחצי משפט, ולפעמים כן, לפעמים לא, ונכנס לשירותים איפה שאני
וחוזר למיטה שלו.
וחוזר למיטה,
יפה,
כן.
יפה, יפה, נחמד. אז יש פה גם וגם, הוא גם מפעיל אותך, אבל הוא גם באמת פוחד. והוא גם כבר רגיד, זה גם וגם וגם וגם. ואנחנו רוצים לעזור לו בסיכומו של דבר, לא לפחד. לכן, כשאת אומרת לו, תיכנס לחדר, תיקח חולצה, והוא אומר, אמא, אני פוחד, תבוא איתי, תגידי לו בכיף. אבל איתך. זאת אומרת, אל תעשי את זה עבורו.
עבורו, כן.
וגם לא חצי את, אוקיי? עכשיו, אחרי שאת עושה את זה כמה וכמה 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 פנים, רגע, מישהי פה כותבת לי משהו, תכף אני אראה. טוב, אני אמרתי לך את זה, שיש סיבות לפחד. ואז, חשבתי שנותנת לי איזושהי רעיון יצירתי אחר. ואז, אז תגידי לו, אם הוא, אני אומרת לך אותו דבר. תני לי עוד דוגמה, חוץ מחולצה, מתי הוא אומר אני מפחד, בוא איתי? במשך היום דרך אגב.
שגם במשך היום, חשבתי שזה מגיע רק בלילות, כי את יודעת, לילה וחושך, אבל באמת שמתי לב שזה גם מגיע במהלך היום. אגב, עברנו אפילו בית, גם בבית ההוא, שזה שני בניינים ליד, זה היה, חשבתי שכשנעבור לפה, אולי משהו בבית ההוא לא יסתדר,
לא? לא, לא, זה אצלו, זה הוא, זה הבית שלו, זה הבית שלו, זה הלב שלו, זה החיבור בין הלב והמוח, וזה לא משהו שהוא בשליטת הילד, אבל אנחנו כן יכולים לאט לאט להרגיל אותו, לייצר הרגלים חדשים. למשל, אם אתם בסלון, נגיד אתם בסלון, נגיד את במטבח, הוא רואה טלוויזיה והוא צריך לשירותים. הוא הולך? הוא קם והולך? או שהוא קורא לך?
לפעמים הוא הולך ולפעמים, את יודעת מה, שעכשיו שאת מעלה את זה, אני חושבת שלפעמים הוא הולך ולפעמים, לפעמים הוא מתגבר.
כן.
ולפעמים הוא קשה לו.
אוקיי, כשקשה לו, אנחנו איתו. כשהוא אומר, אמא, אני מפחד, תבוא איתי, תגידי לו, סבבה.
כן.
תבוא איתו.
להפסיק להגיד לו, אין דברים כאלה, זה לא קיים.
לא, להפסיק. להפסיק, להפסיק. את יכולה אפילו לעשות משהו אחר, עם טוקי. לשבת ליד, לבוא אליו, לשבת ליד המיטה שלו, להיכנס רגע לרגע לחדר, להגיד לו, אני צריך לדבר איתך משהו, ולהגיד לו, תקשיב. אתה פוחד מכל מיני דברים. יש לך נפש מאוד רגישה, ואתה גם ילדו נורא חכמון, והדמיון שלך מאוד פעיל. ואני מבינה שאתה מפחד. אנשים גם צעירים, גם מבוגרים, מפחדים מהמון דברים. ואני מבינה שזה עובר עליך. אני צריך שתדע שמהיום, יש מקומות שאני רואה שאתה מתגבר, כל פעם שאני רואה שאתה מתגבר, אני אגיב לזה, כי אתה מצליח. זה אומר שאתה משתלט על הגוף שלך, משתלט על הראש, על המחשבות שלך, שזה נפלא. ככה באמת מתבגרים לאט לאט. ויש רגעים שאתה לא יכול. בסדר, אתה לא יכול, אתה בן שש. ברגעים האלה אתה אומר, אמא, בוא איתי. אני מהיום לא אגיד לך לא לפחד, אני מהיום לא אגיד לך להתגבר, אני אבוא איתך. במקומות שקשה לך, אני אשתדל לעזור לך. במקומות אחרים, אני אחכה רגע לראות, אולי אתה מצליח להתגבר לבד. כי בסיכומו של דבר אנחנו רוצים שתתגבר. כי כל אחד מאיתנו צריך, אני רוצה להגיד לך משהו, אומץ. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אומץ זה לא לא לפחד. כולנו מפחדים, אתה חושב שמבוגרים לא מפחדים? ברור. אבל אומץ זה להתגבר על הפחד. ואת ההתגברות הזאת אני רוצה לחזק אצלך. לכן איפה שצריך לעזור אני אעזור. אבל אני לא אעשה דברים עבורך, מתוקי. לא. אני אעזור לך להתגבר. אני לא אעשה דברים עבורך. אני לא אלך במקומך, אני לא אביא דברים במקומך. אני אהיה מוכנה ללוות אותך. אבל אתה תצטרך לעשות את זה, זה המקום של ההתגברות. ובזה אני אעזור לך בכיף.
מדהים. יאללה. וואו.
בהצלחה.
איזה כיף. וואו,
אני בהצלחה. חייב. בהצלחה. ואם זה לא עובר עוד חצי שנה, עוד שנה...
לא,
בוא נחשוב על התערבות אחרת, כן.
כן, כן. אוקיי.
קצת, ואני רוצה שתראי שינויים קטנים, קטנים. כל שינוי קטן שתראי, תראי אותו. זה גם יחזק אותך, זה גם יחזק אותו.
אוקיי.
בהצלחה, אלונה.
תודה רבה, תודה.
בבקשה. כל טוב. שבת שלום. ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, יקרות ואהובים ואהובות שלי, תודה שאתם פה, תודה על האמון, תודה על המשובים הנהדרים שאתם נותנים לי. אני מאחלת לכם ימים שקטים, כניסה לשגרה, שילכו למסגרות, שוב הסתגלות, לא פשוט. היותר גדולים כבר רוצים לחזור לבית ספר, היותר צעירים יצטרכו הסתגלות מחודשת. כל טוב, שבת שלום. ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא, ב-11. ותישארו איתנו כי אחריי, דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור אפי קרסו, וכולנו פה לשירותכם. אז שבת שלום, כל טוב.